כל כבודן.
בוקר טוב, כל כבודן שמח, יום חמישי שמח, 10:04 עכשיו, אתם על כאן מורשת, כל כבודן, בוקר טוב, אני אין ישוחת איתכם עד השעה 11. כבר שבוע שני שאני אומרת את זה כמו שצריך, אם כן יש תקווה לעתיד האינטליגנטי שלי. מה שלומכם? מה שלומכם? שבוע שעבר לא הייתי כאן, עברתי דירה. גם השבוע, למעשה, אני עוברת דירה, אך התגברתי על עצמי, חיטטתי בארגזים, מצאתי את הפאה, וחיש חש, הגעתי לאולפן, שזה באמת בבחינת מסירות נפש. לא רק אבי שמאי, המפיק שלנו, עוסק במסירות נפש, גם אני עוסקת במסירות נפש למען ילדי וילדות ישראל, שזה אכן נושא מרכזי שנעסוק בו היום. שנת הלימודים כבר עוד שנייה בפתח, בצד הגברי דוסי שלנו, נכון? חיידרים וישיבות ביום שני, אני לא טועה, חוזרים ללימודים, שזה כבר מתחיל להלחיץ, והבנות יש להם ככה עוד כמעט חודש, שבועיים, שלושה. אני כמובן עדיין לא קניתי לא עיפרון ולא מחברת ולא שום דבר, ולכן אני מעדיפה לדחוק את שנת הלימודים המתקרבת, אבל אנחנו גם ניגע בחלק הפחות נחמד ונעים של הורים, שלא מעט הורים, שהנה שנת הלימודים כבר ממשמשת ובא, ובמקום ללכת ולקנות ספרים ועטים ועטיפות ניקי תואמות, מוצאים את עצמם מול שוקת שבורה וילדים שלא יודעים מה יהיה עתידם, אבל עוד מעט נגיע לזה. אני אספר לכם קצת על עצמי, כי מהי תוכניתי אם לא לחפור על עצמי? אבל לפני כן אנחנו נגיד תודה רבה למנדי גרוזמן, העורך המסור. כן, כולם פה, זו תוכנית שכל כולם מסירות ומסורים. וגם יש לנו היום טכנאי אשכנזי בשם דרור רוטשטיין, שזה כמעט שם של טייס, כמעט. כמעט, אפשר דייל אולי, אבל בהחלט יש לנו היום קאסט מאוד אשכנזי, גם אבי שמאי, אנחנו נקרא לו היום אבי שמייסקי, כדי שנצליח להתקבל לסמינר. אתם לא מהמגזר, אז אני אסביר לך, בשביל להתקבל לסמינר, אתה צריך להיות אבי שמייסקי, ורוטשטיין אתה משלנו, אתה ממש משפחה, מה שנקרא, זה שנים, זה אין שום בעיה, זה כמובן, אנחנו שלחנו לך את המכתב שהתקבלת לסמינר עוד לפני שנרשמת, אז הכל בסדר. זהו, ואתם יכולים לשמוע אותנו ב-100.7, 92.5, 90.8 ו-90.5, כמובן גם באתר, גם בזה, גם באמו, וגם אפשר להגיע לפה פיזית ולהקשיב לי, לא, אי אפשר להגיע, לא מרשים. המספר שלנו ל-SMS הוא 055-966-3991, 055-966-3991. אני חופרת, יש לומר. אז לפני שנתחיל, אני כן רוצה לשתף אתכם ששבוע שעבר באמת הייתה פה תוכנית לקט נחמדת, ובזמן הזה עבדתכן הנאמנה נפלה בתוך הרגזים. זה מעניין, כי מצד אחד אני באמת מברכת ומודה על המעבר שחיכיתי לו חצי שנה, והוא פתאום קרה כערף עין, באמת אין שום סיבה הגיונית לכך. אתמול חשבתי על זה שרק לפני שבועיים ראיתי את הדירה הזאת, ומה פתאום אני גרה בה פתאום, אז כאילו זה באמת, זה הזוי. אבל זה מעניין שמצד אחד אתה עושה משהו שאתה נורא נורא רוצה אותו, אבל אז התהליך הוא נורא קשה. ואז בא מישהו מצד ואומר, סליחה, מה אתה מתבחין? זה משהו שנורא רצית. וכאן אני עוצרת להגיד, אני לא שמעת את עצמי, אגב, לא יודעת למה, אבל שומעים אותי בעולם, נכון? שומעים? מה זה? שומעים? אוקיי, לא יודעת, לא שמעתי את עצמי פתאום. מה הכוונה? הכוונה היא שמי מכם ומכן שעבר דירה, לא יודעת, בשנים האחרונות יודע שזה באמת תהליך, אני לא שמעת את עצמי, רק שתדעו. כן?
מדברים.
אני מדברת? לא, עכשיו זה יותר גרוע. זהו, נשאיר את זה ככה. סליחה. בקיצור, מה אני רוצה להגיד? שמי מכם שעבר דירה בחודש האחרון, בשנה האחרונה, אני יודעת שהרבה אנשים עוברים עכשיו ביולי-אוגוסט דירות, אימא לאיזה תהליך מפרך, אימא לא, וזה לא משנה מאיזה דירה ג'יף תעברו לדירה מהממת, התהליך הזה, האבל הזה על פרידה ממשהו קודם למשהו שמח, אפילו שהמשהו הקודם לא רצית אותו כבר, אבל כאילו החיים שלך נשפחים לתוך ארגזים, ועזבו ארגזים, מה שנכנס לארגזים עוד בגדר טוב, מה עם כל החדאווי שנשארים בבית, ואתה אוסף אותם בסקיות איקאה, כמו איזה נווד נודד, זה לא יעזור, גם אני עשיתי מחקר בעניין, גם האנשים הכי מתוקתקים, בסוף מוצאים את עצמם, ביום העברה, או ביום למחרת העברה, נגררים ברכב עם סקיות איקאה, או לא משנה איזה סקיות איקאה במקרה הטוב, לפעמים זה גם סקיות מקולת, עם מלא מלא דברים שהם שכחו והם התגלגלו, כי אין מה לעשות, אתה, אי אפשר באמת לחלק את כל החיים שלך לקטגוריות של בגדים וחפצים, וכלי מטבח, והכל נכנס לארגז במשאית. לא, כי גם החיים הם לא כאלה. החיים הם לא שחור לבן בקטגוריות. יש כל כך הרבה דברים שנוזלים בין הדברים, וכשאתה פתאום נאלץ שנייה לעצור את חייך, שלא באמת מפסיקים, ברוך השם, הם ממשיכים, ובפריז, להכניס אותם לארגזים, ולסגור את הארגזים האלה עם סלוטייפ, ולהעביר אותם למקום אחר, זה... סליחה על המורה בסמינר, אבל זה כזה, כמו כזה רגע של חשבון נפש, של אמא לי, החיים שלי בארגזים, ו... לא יודעת, זה באמת דבר כל כך מציף ומשמח כמובן בו זמנית, אז גם להרוז את הדברים וגם אחר כך לפרוק אותם, וכשאתה לוקח את המצקת הזאת, אתה נזכר מתי קניתם אותה ומה עשיתם איתה, כן, לקחתי מצקת כדוגמה, אבל זהו, אני נתתי, איך אומרים, נתתי לעצמי גם לבכות בדרך, ולא רק כל הזמן להתעסק, איזה כיף עוברים, זה בסדר. וגם כשעוזבים משהו שהוא פחות טוב ולמשהו שהוא יותר טוב, וזה בסדר גם להגיד יפה שלום ולהגיד גם יפה תודה רבה להכירות האלה שגידלו אותנו וגידלו לי וילדתי שני ילדים בבית הזה, וככה, איך אומרים, להסכים לעבור את כל התהליך הזה על כל הצבעים היותר יפים והפחות יפים שלו, ואני חושבת שכשמסכימים לחוות את זה, גם את היופי וגם את הפחות יופי, אז אחר כך גם השמחה הרבה יותר שלמה. ואיך אומרים, אין שמחה שלמה, אבל אנחנו ככה מנסים למצות את כל קשת הרגשות. נראה לי שמרוב התרגשות אני ככה דיברתי קצת ככה, לא ברור, אבל מי שהבין לנפשי, הבין לנפשי. אז עכשיו אנחנו נשים שיר שמח, ואתם צפרו לי מה שלומכם ב-SMS 055-966-3991. מיד אחר כך הבטחתי לדבר על סמינרים, אז, והנה, גם הילדים שלי מתקשרים, כי הם בחופש, ואמרתי להם לא להתקשר, אבל הם מתקשרים. טוב, אתם על כל כבודן, עד השעה 11, אני איתכם, אניה שוחט, הנה, כבר שלחתם אס-אמסים, מישהו כותב, אמרת שתספרי לנו לאיזו עיר עבר, טוב, אני פשוט אפרד מהאנונימיות שלי, עברתי לפתח תקווה, העיר הסודית. נשמח לדעת לאיזה זרם דתי משתייכת אניה שוחט, והאם היא חוזרת בתשובה, גם אני אשמח לדעת, למה אתם מדברים איתי בגוף שלישי, אני לא רבנית. הניה שוחט משתייכת לזרם חרדי, לא יודעת, חרדי, בוא נגיד חרדי, בסדר, לא ניכנס לתתי הגדרות, אולי אם יהיה זמן בהמשך התוכנית, נדבר על כל ענייני החרדים החדשים שצפו השבוע ביתר סט, לא יודעת, אם הקדוש ברוך הוא יפנה לי לאיזה מקום, אני אתעסק בזה, ואם לא, אז כנראה שזה לא נכון לי לדבר על זה היום. כותבת שרה ג'וליאנה יקרה, כי אחר כך הזדהת בשם, ולכן אני זה את שמה. אני היקרה, יישוב טוב, כיף לשמוע אותך. שעה פעם בשבוע זה מעט מדי, לעומת שעות בלתי נגמרות של השמעת שירים שחוזרים. תראי, אני אישית מאוד מאוד אוהבת שירים ברצף. את בעצם מציעה שישדרגו אותי פה בתאגיד לרצף יומיומי. אני אחשוב על זה אם בא לי. בכל אופן, לי כיף, שעה הזו, כמו שהיא. אבל אני מזמינה אותך אליי הביתה, כך תוכלי לשמוע אותי צועקת כל היום. עוד מישהו או מישהי כותבים, ילדנו, לא ילדתי. לא, אני ילדתי כפרה, אני סבלתי, בסדר? בוא, לא, לא בבחינת כואבת לנו הרגל, אני ילדתי, בסדר? לא לקחת לי את מעט הכאב שאני יכולה להתגאות בו. טוב, וכעת לנושא פחות, לא יודעת. דיברנו מקודם על סמינרים ועניינים, ואתם יודעים, חלק מה... דיברתי על ההצפה הרגשית שמתלווה למעבר דירה, אז הנה עוד סעיף, תת סעיף, היה שהייתי צריכה להעביר את הילדים כמובן מוסדות, וברוך השם העניין הלך די בסדר, אבל לי ברמה האישית לא היה בסדר, מהסיבה שכשאני הייתי ילדה, היו לי המון בעיות להתקבל, ואיכשהו, לא יודעת, הרקע שלי לא בא טוב למוסדות, ותמיד, זה כמו איזה פצע שאני נושאת אותו כל חיי, המעניין הוא שאומנם אני באמת באתי מאיזשהו רקע טיפונת חריג ברקע החרדי דאז. ההורים שלי התגרשו כשהייתי ילדה, כל מיני דברים שלא כל כך זה, וכביכול במרכאות אני אומרת, היה לגיטימי שאני אתמודד עם האתגר הזה. והנה ברוך השם יצאתי בסדר בסופו של דבר, אבל כשאני מדברת עם חברות מכל מיני זרמים ומקומות ודברים, אני מגלה שהפצע הזה, החרדי מוסדי של להכניס את הילד, הילד יתקבל, הילדה שבו בבית, מסתבר שהוא פצע קולקטיבי. זאת אומרת, לא צריך להיות ילד או ילדה מבית בעייתי כדי להתקל בבעיה הזו. לפעמים התחושה היא אפילו שאם אין לך מלכתחילה פרוטקציה, אז אתה תצטרך לעבוד בזה. זאת אומרת, בואי, תעבדו, תפעילו אנשים, תתקשרו, ואז זה יקרה. וזה קצת עצוב, זה קצת עצוב, זה קצת מבאס שהקומבינה, איך אומרים, הקומבינה היא מלכתחילה ולא בדיעבד. כי הרי אנחנו במדינת ישראל וכישראלים, זה לא משהו ששייך רק למגזר שלנו, נושא הקומבינה, בסדר? אבל פתאום כשזה מגיע לנושא המוסדות, לפעמים זה מרגיש כאילו מלכתחילה יש פה איזה מקום של, לא מקום של חוקי רגיל, ילד צריך ללמוד במוסד, אז הנה בא רושם מתקבל. בכלל המילה הזאת היא של להתקבל, לא להתקבל מהמקום של האם אתה מספיק חכם או הציונים שלך עומדים בתקן, אלא בכלל ממקומות אחרים רגשיים, שייכותיים. ומה קורה בסוף לילדים האלה שצריכים ללכת כל החיים עם התחושה הזאת שהם לא היו מספיק טובים בשביל מישהו או בשביל משהו, ואם המישהו או המשהו הזה ייצג דת או מוסד, מה זה אומר על התחושה שלהם, מה זה בסוף מערבב אותם. ואני יודעת שאני פותחת פה דלת נורא נורא כואבת, אולי אפילו מאזינים או מאזינות לי הורים שיש להם ילד או ילדה בבית שעדיין לא יודע איפה הוא ימשיך שנה הבאה. ולילד או ילדה בגילאים, בטח בגילאי העשרה, יש כל כך הרבה התמודדויות בלי קשר, שגם התחושה הלא שייכת והלא בסדר, כאילו להמיס אותה מעל הכל, זה פשוט כאב לב. אני אומרת בוקר טוב לרב מיכאל נחטילר, שהוא סמנכ"ל רשת נצח. רשת נצח מונה 1,200 תלמידים ותלמידות ב-10 מוסדות חינוך לבנים ובנות. בוקר טוב.
טוב, כואב.
סליחה, לא שמעתי אותך, תקטוע לי.
אני אומר, תיאור כואב.
כן, ממישהי שיודעת. אני בדיוק מספרת למאזינים שאומנם ברוך השם באמת הכנסתי ילדים והכל עבר בקלות, אבל החוויות בראש הן אותן חוויות של מוסד ואימאלה. אתם הקמתם את מוסדות נצח, בעצם בוא תספר לי בעצם מה קדם לפני כן.
מוסדות נצח באים לתת מענה איכותי, מקצועי, ובאמת שחלק מהעקרונות שלו זה השקיפות. זאת אומרת, אחד מהדברים שבאמת מובילים לתופעות האלה שאת מתארת, זה שאת באה למוסד כדי להתקבל, ואת לא יודעת מה השיקולים שעומדים למנהל, למנהלת, שהם באים עכשיו לקבל אותך. זה יכול להיות שיקולים של עדה, זה יכול להיות שיקולים של משפחה, כמו שתיארת, הורים גרושים, משפחה חשובה יותר, לא חשובה יותר, אברך, עובד, כל מיני שיקולים שהם לא קשורים לחינוך, לא קשורים לילד עצמו, לא קשורים ליכולת שלו, החינוכית להצליח או לא להצליח, שיקולים שהם מאוד 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 לא ענייניים. זה חלק מהסיפור של רשת נצח באמת להציע אלטרנטיבה אחרת לתהליך הזה. תהליך שצריך להתנהל הרבה יותר בכבוד, הרבה יותר בשקיפות. תופעה שאולי גם לא הזכרת, זה נושא של הזמן, שלוקח זמן עד שעונים. בחלק מהמקומות יכול לקחת גם חודשים. יש שוק מוקדם, מה שנקרא, מי שמכיר קצת באזורים כמו בירושלים ובני ברק, שוק מוקדם שבו נסגרים הדברים מתחת לשולחן, ואחרי זה מי שנשאר צריך להמתין לזמן הרשמי במרכאות. הרבה מאוד תופעות שהן לא אמורות להיות, והן נמצאות בתוך הג'ונגל החינוכי שלנו.
שהוא לא מפוקח.
נכון, זה בדיוק הנקודה. המקום באמת איזשהו ג'ונגל מטורף של מוסדות, של מערכות, של ניהול, שלא נמצאות בצורה מוסדרת. מי שמסתכל ימינה ושמאלה במחוזות אחרים, זה לא מתנהל כך וזה לא אמור להיות ככה.
איך אתם רואים באמת את ההצלחה של ילדים שלכאורה במוסד אחר היו סוגרים עליהם את הדלת? אני באמת רוצה לדעת, כי בסופו של דבר הם באים עם טיעונים שאי אפשר לדעת אם הם צודקים או לא. תשמעו, הילד הזה בא מבית כזה או מבית כזה, וזה ישפיע על ילדים אחרים. מה באמת קורה בפועל?
את בעצמך תשובה על הדבר הזה. זאת אומרת, גם את תיארת מישהי שבית בא מבית לא קלאסי, וברוך השם הצליחה. אני לא חושב שאפשר להסתכל לדעת סיפורי הצלחות בעולם מילדים שהגיעו, יזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה.
כן.
ילדים שלא באו ממשפחות חשובות ומצוקות או כאלה שנראים בדיוק לפי הספר, והם מצליחים הכי הרבה לעשות את הדברים הגדולים. ולהפך, גם אנשים שהגיעו ממשפחות הכי 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 סטנדרטיות והכי בדיוק שנחשבות בקהילה, ובפנים העסק רכוב. הבדיקה צריכה להיות עניינית. הבדיקה צריכה להיות עניינית בהתאמה של הילד לרמה של המוסד, לחזון שלו, גם למאפיינים שלו, לדעת על תתי מגזרים. באמת יש, ברור שמוסד חסידי צריך שהמאפיינים של הילד יהיו חסידים, ברור שמוסד פרום, אז צריך שהמשפחה באמת תהיה יותר בסגנון של המקום, המשפחה מודרנית לא תתאים, אבל יש, אבל זה צריך להיות ענייני מאוד, צריך להיות מאוד מאוד שקוף. אדם לא צריך להגיע, במערכות שלנו עושים מבחנים לבנות, מבחנים כי ככה חוק אומר, כן. כי ככה תקנות עושות, אומרות, אבל בסוף המבחן הוא לא קובע אמיתי. כלום. הוא לא קובע כלום, הילד או הילדה מתקבלים לפני המבחן, משיקולים אחרים לחלוטין, וזה דבר שצריך ללכת ולהתפסק.
אתה חושב שהבועה הזאת תתפוצץ יום אחד, הבועה של הורים שרודפים אחרי מוסדות, זאת אומרת, אם קיים פתאום דבר כזה כמו נצח עם 10 מוסדות בכל הארץ, זאת אומרת, זה כן משהו שהוא...
קודם כל זה הולך, זה באמת הולך וקורה. נצח לא הייתה לפני 4-5 שנים, והיא קיימת היום, וקיימים גם מוסדות אחרים, ומקומות אחרים שברוך השם עובדים אחרת. אני חושב שככל שהדרישה תגיע מההורים, ותראי, אני גם לא מוריד מההורים את האחריות לגמרי. תקחי לדוגמה את אזור ירושלים, יש לך ירושלים לבד איזה 50 סמינרים.
נכון.
וכולם מנסים להידחף לאותם 5, ולהידחף לרמה של מסירות נפש בצורה הכי הכי פשוטה, לקחת את הנפש של הבת שלהם ולמסור אותה לאותו מולך של להתקבל לסמינר החשוב, פלוני או אלמוני. וזה דבר שמנהלי הסמינרים הם לא אחראים בלעדיים אליו. גם ההורים בתפיסה שלהם צריכים להבין שזה רע. שאם לא רוצים את ה... אם אין מקום, או שאם הסמינר מסיבה כזו או אחרת לא מוכן לקבל את הבת שלך, יש מספיק אלטרנטיבות אחרות. החיים שלו, שלה, של הילד שלכם, לא ייראו גרועים יותר אם חלילה הוא ילמד במקום שפחות נחשב.
בעצם אתה אומר שההורים יש להם חלק בשימור תרבות הקומבינה. זאת אומרת, זה מעגל הדדי כזה.
נכון, נכון. תראי, המוסדות, זה מן הזנה כזאת. המוסד מנסה להשיג יוקרה, אז הוא מושך את ההורים ודוחה הורים מסוימים, ויוצר איזושהי אווירה כאילו יש פה מקום שקשה מאוד להתקבל אליו, יש איזושהי אמירה כזאת שאני רוצה להיות במקום שלא יקבלו אותי אליו, שאני אהיה הקצה שלו.
כן.
וזה יוצר איזושהי תחושה של ההורים שעושים להם טובה שמקבלים אותם, ואם הם הצליחו להשתחל פנימה, אז וואו, הם עשו את המשימה, והצליחו והם מחשבים, וסטטוס חברתי כזה.
כן.
זה מעגל שמזין את עצמו. וברגע שיהיה מספיק אנשים שיבואו וישימו סטופ, ויגידו, אני מחפש לבן שלי או לבת שלי את המקום האיכותי, שייתן את המענה הלימודי, הרגשי, החברתי, הרוחני הטוב ביותר, בלי שום שיקולים מסביב של סטטוס חברתי, פה הדבר הזה יקרה, ופה זה באמת מוטל על אחריות, על ההורים עצמם. המערכת לא תעשה את זה.
כן, המערכת תמשיך לעשות מה שהיא עושה.
מה שהיא עושה, כי היא מרוויחה מזה.
טוב, עצוב אך קצת מעורר תקווה. אני מקווה שבאמת ירבו עוד ועוד מוסדות כאלה. ואיך אומרים, שהתחרות טובה לשוק, סופו של דבר, כשהיא איכותית וטובה.
נכון, לגמרי.
הרב מיכאל נחטילר, סמנכ"ל רשת נצח, תמשיכו לעשות רק טוב לנשמות האלה, ושיגדלו ושימצאו את האור שלהם, בלי להרגיש בדיעבד, אלא מלכתחילה. תודה רבה.
נכון, תודה.
שבת שלום.
להתראות.
שבוע הבא. ראש חודש אלול, ולחלקכם זה אומר משהו, ולחלקכם זה פחות, מה זאת אומרת פחות? יש כאלה שנכנס אלול והם נבהלים, ויש כאלה שאומרים, אנחנו מחכים לתפוח בדבש כדי לקלוט שהגיע אלול. אבל יש מישהי שכבר 11 שנה עושה דבר מדהים, 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 אני אגב התוודעתי אליו רק לפני שנתיים, כמה יוצרת מדהימה, ביתו של מוסה ברלין, ובשם אודליה ברלין, ואמרה, למה שלנשים לא תהיה חוויית אלול כמו שצריך? למה שלא ישבו כולם בדבוקה אחת וישירו ויתחברו והנשמה שלהם תתחבר? ובאה והקימה מופע, מיזם, משהו מדהים שנקרא אוכילה. והדבר הזה רץ כבר 11 שנה. בוקר טוב, אודליה.
בוקר טוב.
אמרתי נכון את הפרטים? ידעתי שתתקני אותי, כן?
13 שנה. בעזרת השם זאת השנה.
וואו, בר מצווה.
וואו, עכשיו אני גם איבדתי את זה. אני כבר לא יודעת אם זאת השנה 13 או 14.
אודליה, אף אחד לא...
בגלל שהקורונה היא כאילו...
אף אחד לא סופר.
היא מוחקת לי שנים חופשי. את יודעת שאפרופו הנושא הקודם, אני גם מורה יומיים בשבוע.
כן.
ואני הרגשתי שהילדים בכיתה א' שלימדתי, הם כאילו הפכו להיות בכיתה י' ב' מרוב שהתחלנו את השנה כל פעם מחדש. אני כאילו כבר איבדתי שם את כל הספירה.
למרות שמבחינת רמה נראה לי שהם יצטרכו אולי עוד פעם כיתה א', לא?
תראי, השאלה אם בנפש או במוח.
זהו, נכון, בדיוק. יפה אמרת. טוב, אז קודם כל אני מפרגנת לך 13, אפשר לעשות בר מצווה השנה.
בואי, כן, ואני אבדוק את זה, אני אבדוק אם זה 13 או 14.
ואני חושבת שזה שאוכילה השנה שעברה היה בלייב ולא פיזי בבנייני האומה, היה לו פחות חזק, זאת אומרת, זו שנה שהיא לגמרי נספרת, לא?
סליחה, היה לו פחות חזק ואת המשפט הבא לא שמעתי.
אמרתי, זה שנה שאפשר לספור אותה בהחלט, אי אפשר להוריד אותה מהחשבון.
זה נכון, וזו שנה חשובה מאוד מאוד מאוד, בגלל שזו שנה שגרמה לי לבחור באוכילה מחדש. או בכלל, לבחור במה שאני עושה מחדש. כי בעצם מה שקרה בקורונה, זה שכמו הפשיטו, אני חושבת שאותנו המוזיקה, את כולנו,
נכון.
בסדר? אני אדבר מהמקום של האומנים, של המוזיקאים, הפשיטו אותנו מהדבר הכי חזק שלנו,
נכון.
שזה קהל. וקהל והביטחון בקהל והביטחון עכשיו הביטחון זה במלא דברים, זה הביטחון הכלכלי, זה הביטחון הנפשי, זה הביטחון התעסוקתי של יש לי למה לקום בבוקר, זה המון המון דברים. והרגשתי שאני צריכה לבחור מחדש, כמו שבחרתי לפני הרבה שנים כשהתחלתי, שאמרתי אני לא רואה בעיניים, אני הולכת על משהו שנראה, אז היה נראה הזוי, כאילו לעשות ערב לנשים, ולפני יום כיפור, ומי תבוא, היום זה נראה לנו רגיל, היום כולם עושים לפני יום כיפור.
כן.
אבל אז זה לא היה כזה, לא היה נפוץ. אז הרגשתי שהשנה אני צריכה לחזור לזה, אני צריכה להגיד, אני אוהבת את זה, ואני בוחרת בזה, ולא, בלי קשר לאם אני יודעת אם יבואו או לא יבואו, אם אני אפסיד על זה, אם אני ארוויח על זה. ממש, שמתי את נפשי בכפי, ובחרתי בזה מחדש, זאת הייתה שנה מאוד מאוד מיוחדת ובהחלט נספרת. מבחינתי היא כמו להיוולד מחדש.
וואו, כמה זמן באמת את עובדת על מופע כזה לפני אלול?
הרבה מאוד. והעבודה אבל היא מתחלקת להרבה דברים. היא מתחלקת למחשבה, דבר ראשון, מה נכון, לאן נכון לקחת את זה. בפועל, זה יכול, כאילו, מי אוכילה לאוכילה, מיום כיפור זה עד יום כיפור הבא. אבל אחרי זה יש, כאילו, כשמתקרב, ואני יודעת שזה עוד חצי שנה, אני מתחילה לחשוב אז איפה, כי צריך לתפוץ את האולמות.
את האולמות.
ואחר כך זה הרכב נגניות והרכב השירים. ובשנתיים האחרונות, גם השנה, זה המון התעסקות באיך, כאילו, כל הזמן זה יכול להשתנות. אז איך שומרים על גמישות ופתיחות. ובעיקר, בעיקר, בעיקר, ההכנה הרוחנית של לנקות את הנפש מכל הרעשים האלה שאמרתי עכשיו, ולהצליח להבין מה השנה הזאת מבקשת במופע הזה. ואני אסביר, כי אוכילה זה מופע שהוא בעצם הוא נבנה לשם אוכילה. זה לא שכל שנה אני עושה את אותו דבר, זה לא שבאותו חודש אני מופיעה את אותה הופעה 400 פעם, ממש ממש לא. זה מופע לשם הופעה, והרבה לשם, כאילו זה, אוכילה זה הדבר עצמו. והרבה פעמים קורה שיש לנו חזרות, נגיד הרבה מהחזרות אני עושה עם הנגניות, נגיד השנה אנחנו בשנת תשפ"א, אז אני אעשה בתשפ"א, ואת החזרה האחרונה אנחנו עושים כבר בתשפ"ב, אנחנו
כן.
עושים בשנה שאחרי זה. והרבה פעמים קורה שעובר ראש השנה, ואני מבינה שמשהו השתנה, שבסיפור משהו השתנה, ובחזרה האחרונה נכנסים דברים. עכשיו, אז את יכולה להגיד מה, אבל זה אותם שירים כל הזמן, זה שירי ימים נוראים. אני חושבת שגם בחיבורים בין השירים, ובסיפורים, ובאיזה שיר כן ואיזה שיר לא. יש משהו במתווה הזה של איך בונים את זה, שהוא מספר סיפור, ורק יסיים את המשפטים האלה במשהו מאוד חזק שהיה לי, שבשנת תש"ט אוכילה, כאילו הוא, שוב, הוא מספר את עצמו, אני יושבת וכל השנה אני שמה לי, יש לי תיקייה מיוחדת שאני רושמת בה את השירים שאני חושבת שהם יתאימו.
כן.
איכשהו בתש"ט היו מלא שירי רפואה. כאילו, ואני אומרת לעצמי, יש ציר זה, יש ציר זה, יש ציר רפואה ברור. ולא הבנתי למה, כי ברוך השם בסביבה הקרובה לי, לא היה איזה חולי, לא היה, כאילו, לא יודעת, והיו שם ממש ציר ברור של רפואה. וכשהגיע חודש מרץ ואיתו הגיע הקורונה, אני הבנתי היטב למה אוכילה, כאילו, היה, את מבינה?
כן.
המופע עצמו הביא את הדבר הזה, שהייתה בו את, כבר הייתה בו את התפילה על הרפואה.
וואו, אני למאזינות שלא מכירות את הדבר הזה, כמוני, למשל, עד שחברה לקחה אותי שנה לפני הקורונה, באמת לא הכרתי. אני חושבת שזה היה בעצם ראש השנה שקדם לקורונה, זה היה פעם ראשונה שהתוודעתי, ואני אספר שבעצם, את מספרת את זה מהצד של הבמה, אבל אני אספר שבעצם החוויה היא חוויה של אלפי נשים שבאות, וזה נתון שחשוב לציין על המופע הזה, זה לא רק about the זמר, אלא לא פחות, זאת אומרת, זה
בעיקר ש... לא.
כן, זה כמו שאומרים על חב"ד, העניין הוא לא השליח, אלא השליחות, זאת אומרת, צא מעצמך,
נכון.
בדיוק כאן, נשים באות ועוברות חוויה מטורפת, כי הן יושבות ושרות ומתחברות, ובאמת זה מוביל אותי לשאול אותך, איך את מסבירה את זה? בלי, את יכולה להתגאות, אני מרשה לך בדקות הבאות. שבאמת נשים, אימהות, עסוקות, עובדות, גם נערות, זה ימים כל כך מטורפים בין ראש השנה לכיפור, צריכים להכין וצריכים לבשל וצריכים להתארגן, וסוכות ככה ברקע, ועדיין נשים ככה מפנות הכל, חלקן באות מהצפון הרחוק, מהדרום, מגיעות לירושלים בימים כאלה עמוסים, ועכשיו יושבות בנחת, שעתיים, ושרות, שזה, אולי אם זה היה גברים שנוסעים לתפילה בכותל, זה היה כביכול מתקבל, אבל הצלחת ככה לייצר להם כמו איזה חלון, באמצע הטירוף. איך את מסבירה את זה?
תראי, קודם כל, זה אף פעם לא ברור לי מאליו, אני באמת מלאה את הערכה ותודה עמוקה לכל אחת שבא. באמת, לא שאני צריכה להגיד את התודה, כי באמת בשבילי היא לא באה בשבילי, היא באה בשביל הדבר. מה שאני חושבת זה שעם השנים, הקטע ההישרדותי בחיים שלנו הוא הלך ופחת, והנפש הוא עדיין קיים, אבל הנפש מאוד מאוד דורשת את שלה. כאילו אנחנו כבר לא יכולים להתעסק עם בדורות קודמים כל הזמן, את יודעת, כביסה הייתה לוקחת מלא זמן, הכל היה לוקח כל כך הרבה זמן. היום הדברים האלו לוקחים פחות זמן, ועדיין יש המון עיסוקים. אני לא, ברוך השם שאין לנו מכונה שמגדלת ילדים.
זהו, כי ממציאים עוד מכונות וגם אותם צריך לטפל.
הנפש דורשת את שאלה. אני חושבת שאת יש בזוהר כתוב שבזמן הגאולה כוח הנוקבה מתעורר בעולם. אני חושבת שהכוח הנשי הוא כוח, הוא, עכשיו אני מדברת ויש לי תמרמורת, הוא כוח מרגש. ואישה שבה כן היא כאילו, היא באה להיות חלק ממשהו, והיא באה, אני מרגישה שהיא באה להעלות את התפילות של כולם. זאת אומרת שכל אחת מביאה את התפילה שלה, ביחד התפילות של כולם עולות, ואני, שוב, אני חושבת שאני לא יודעת להסביר עד הסוף את סוד הקסם, וטוב שאני לא יודעת להסביר את סוד הקסם, כי אני כל כך חרדה מפני הדבר הזה, את מבינה?
שזה
לא
ייגמר?
בכלל. לא, שזה ייגמר, אבל אני יותר חרדה שאני צריך לשמור על הכלי נקי ועל הצינור נקי. ולא להתבלבל ולא להשתבש ולהצליח ללכת קדימה ולהצליח גם לקיים את עצמי הדבר הזה, אבל לא, כאילו כל הזמן גבולות עדינים. ובאמת אני ממש מלאה תודה לקדוש ברוך הוא, זה חסד גדול. ושוב אני מרגישה שזה משהו שהעולם היה צריך אותו, ברוך השם זכיתי שזה בא על ידי, אבל אני לא מרגישה שזה, שוב, זה לא אודליה ברלין, זה לא שירים שלי. זה משהו שבא על ידי, והאמת שלו הוא בחיבור ביני, בין מה שאני מביאה ובונה, והקרקע שאני משתדלת לייצר, לבין כל אחת מהאנשים שבאה. ומה שנוצר, האמצע הזה, הוא הדבר.
מדהים. אני מרגישה ש, כאילו, כשאני שומעת אותך מדברת, אני באמת מרגישה שנתת פה תמיד לפני ראש השנה וכיפור מסתובבים בוואטסאפים כמו צילום כזה, אני אפילו לא זוכרת מה שם הרב, אבל יש אפילו כמה רבנים שאומרים שאל תרגישי רע שאת לא הולכת לבית כנסת, גם הטיפול בילדים וגם לא משנה מה שאת עושה בבית, זה ממש בבחינת תפילה, זה מלכתחילה, זה לא בדיעבד. בסוף, את יודעת, אישה קלאסית, נורמלית, היא רגילה ככה להתפלל, עד שזהו, עד שהיא כבר לא יכולה ללכת, וגם בבית אין לה את אפילו את היישוב הדעת לפתוח סידור. ואני באמת מרגישה שאת הצלחת לייצר פה משהו, שהוא, כן, שהוא נותן לה, שהוא נותן את החוויה הרוחנית, בלי לבוא על חשבון שום דבר, ובלי להזיז משהו אחר הצידה, ובלי גם לפגוע בערכים רוחניים. זאת אומרת, זה לא במקום, זה לא על חשבון, זה ממש, כאילו פתחת פה עוד פתח, ו... רציתי באמת לשאול אותך, את אומרת, הזכות הזאת להיות הצינור, השליח, יש מחיר שאת מרגישה שאת משלמת גם על זה, בשביל להיות, להחזיק את הדבר הזה?
כן. יש מחיר, כמו שיש לזה רווחים, כאילו, שזה זה, זה, יש לזה מחיר, קודם כל, אני זוכרת שאוכילה הוא בעצם מופע שהתחיל מ-180 נשים ולאט לאט גדל. ואני זוכרת שאחרי היה מופע שזה היה 600 נשים, ושנה אחר כך היה מופע שזה היה כמעט 1,000 נשים. אני זוכרת את מלכי המופע שזה פתאום גדל. אני לא הצלחתי לתפקד כמה חודשים אחרי זה. כאילו דיברו איתי על הופעות ולא הצלחתי, הרגשתי שאני לא הצלחתי להתברג חזרה במקום, ולקח לי המון זמן להבין שבעצם נסעתי באיזשהו אופן, אני נוסעת את הנשמות האלה, כן? ונוסעת את הדבר הזה, ולא נתתי לעצמי זמן לנשום ולהתפרק. ואפרופו המחיר, כאילו בימי כיפור שלי, היום ברוך השם טיפה יותר טוב, אבל הרבה ימי כיפור, אני הייתי שוכבת מרוסקת במיטה, הייתי הולכת כל נדרי ותפילת נעילה, ולא הייתי מצליחה להרים את עצמי לשאר, לא רק מתוך, לא איזה מתוך דיכאון או עצב, אלא באמת הנפש חוותה משהו כל כך חזק, וכל כך הרבה נשמות התחברו ביחד. וזה משהו שהוא צריך, כי אני חושבת שבתור אומן, או בתור כל אחד שעובר את חוויה רגשית, כמו שברור לנו שהגוף צריך לנוח, גם הנפש צריכה לנוח. וקיצור, אז בשנה האיש, אז כל כך גדל, הבנתי אחר כך שאחרי אוכילה, אני אומרת לעצמי, אודליה, זה בסדר להתרסק. ורק האמירה הזאת היא גרמה לזה שההתרסקויות שלי נעשו פחות, פחות קריטיות. וגם, כמובן, יש לזה את היראת כבוד, החרדת קודש שלפני שגם עכשיו אני יושבת איתך. ואני מלאת יראה וחרדה שבעזרת השם, את יודעת, זה גם הנפש, זה גם הסיכון הכלכלי שאני לוקחת פה אולמות, ואני מתעלמת רגע מזה שזה שנת קורונה ואין לי מושג מה יהיה. ואת יודעת, באותה נשימה יכול להיות שיהיה לי אולם, ויכול להיות שזה הולך לשידור. אני לא יודעת, אני לא יודעת. אבל, אז רגע, אני מתעלמת מזה ומתחשבת כאילו זה שנה רגילה. להכין כל כך הרבה, ולקחת פה גם את הסיכון, ואף פעם, אף פעם לא ברור לי מאליו איפה הקהל יהיה, ואף פעם לא ברור לי מאליו שזה בכיס שלי, ושאני, כאילו אני עושה עבודה ממש גדולה. אז הדבר הזה, כאילו, הכל נשאב בדבר הזה. זה מחיר שאני משלמת באהבה משני הצדדים, גם מהלפני וגם מהאחרי. שאת, גם יש עכשיו דיון ציבורי על האוכילות, לפעמים יש אנשים שהם אוהבים, שהם לא אוהבים, שזה גם אני פחות אוהבת שאני הופכת להיות דיון, אבל בסדר. זה חלק מהמחיר שאותו אני משלמת
באהבה. איך אומרים? העיקר שיגידו את שמך נכון.
זה נכון.
וואו, טוב, אז למאזינות, סליחה שאני פונה רק למאזינות, אבל זהו מופע נשים, ממליצה לכם בחום באמת, קודם כל מברכת אותך באמת שזה יתקיים כסדרו.
בעזרת השם זה יתקיים.
זהו, זה יתקיים בכל מצב, רק ש...
השאלה אם פנים אל פנים או...
זהו, אז גם כאמנית שחזרה להופיע, אני בעצמי יכולה באמת כל כך להזדהות איתך ולהגיד, אין מה להשוות, זה לא יעזור. החוויה היא כל כך שונה לחלוטין. גם הביחד נס הזה של נשים שיושבות ושרות, אין לזה תחליף. אז אני מברכת אותך באמת שזה יתקיים כסדרו, ולכולנו באמת כעם שנזכה להמשיך את השגרה שלנו כרגיל.
ואם זה בסדר, אני רק אגיד שכרטיסים אפשר לכתוב אוכילה תשפ"ב, וכרטיסים בטיקצ'ק.
זה, אני באתי להגיד את זה בשבילך, את יודעת.
בלי לה, יאללה, פשוט,
לא, כן, תעשו גוגל, כן, תעשו גוגל, אוכילה, תשפי בית, ותעשו משהו טוב לנפש שלכם, אפילו שיש לכם כביסות וכלים ועופות ועניינים וקיטל לגייץ או כל אחת מה שיש לה, תנו לעצמכם את השעתיים האלה.
את יודעת, אני אומרת, זה פחות פשטידה, אבל טעם גן עדן.
וואו, ממש, 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 פחות פשטידה ויותר חיבור לימים האלה, שנראים קצת רחוקים, אבל הם ממש הולכים ומתקרבים אלינו, ולא לפחד פשוט להתחבר. אודליה ברלין, תמשיכי לעשות חיל ולהיות שליחה בבריאות ובשמחה. באמת, אפשר לבקש גם על זה.
אמן, ברכת
תתברך. תודה רבה, אודליה. אני מקדישה לך את אוכילה, לא בביצוע שלך, אבל הכי קרוב שיש. תודה.
תודה.
כמדי שבוע, גם השבוע רציתי להקריא ככה קטע קצר מהספר שבת שלום חני, של חני ויינרוט, זיכרונה לברכה, אך מכיוון שספרה של חני עמוק עמוק בארגז הספרים, ביקשתי מאחותה הצדיקה אפרת, אפרת, מהר מהר תשלחי לי משהו מפרשת ראה, אז הנה היא שלחה לי PDF, ללמדכם שהטכנולוגיה הארורה באה גם לטובתנו לפעמים, וככה כותבת חני. משה רבנו מפרט מהם הכללים שמתירים אכילת בהמות, מפריס פרסה שעושה השסע ומעלה גירה, ואז הוא מפרט את שמות החיות שעומדות בקריטריונים. משתמשים בפרשה הזו כדי להוכיח את אמיתות התורה, כי הרי משה לא היה בכל העולם ולא ראה את כל החיות, אבל בכל זאת ידע לפרט מהי הרשימה המלאה של בעלי החיים המותרים באכילה. מאז התגלו למעלה מ-20,000 בעלי חיים שאף אחד מהם לא עומד בקריטריונים. הרשימה היא אותה רשימה מאז שנכתבו הדברים. אבל אתם יודעים מה? אני לא צריכה הוכחות לאמיתות התורה, כי הלב שלי יודע ומרגיש. כשאני קורא דברי חכמים ומקרא, העיניים שלי מתמלאות בדמעות של רגש, והלב שלי מתרחב באהבה. לפני שבועיים, כשהיינו במלון באיטליה, לא מצאתי את עצמי בשבת אחרי צהריים. יצאתי לטייל, שתיתי קפה, נחתי, קראתי ספר וכלום לא עזר. ואז ראיתי בלובי אישה אחת זקנה שדיברה עם חברותיה בדברי תורה. התיישבתי לידם והקשבתי והרגשתי איך אני נרגעת. לאט לאט הרגשתי יותר ויותר טוב. אין ספק שהנשמה קיבלה את המזון, לה היא הייתה זקוקה באותו רגע. מחר יום ההולדת של בני, הוא יהיה בן 9. אני זוכרת את יום הולדתו השלישי. הייתי אז אחרי ניתוח קשה מאוד והייתי צריכה לבוא לגן לחגוג איתו. אוי, כמה בכיתי. באתי עם עיניים נפוחות מדמעות של צער ואושר. מחר הוא יהיה בן 9, והלב שלי יודע והלב שלי מרגיש, ואני לא צריכה שום הוכחה לקשר, לאהבה, לביחד שלנו. ואני משוכנעת שאותם דמעות לא שעבו רקם, וגם בזכותם אני היום פה לחגוג איתו יחד את החיים שקיבלנו במתנה. הלב לא צריך הוכחות, הנשמה מרגישה, רק צריך לפתוח את המעברים ולתת לה להיות. שתהיה שבת טובה, חני. תודה, חני, על זה. טוב, הנה, סוף כל תוכנית ככה עולה לי הרמה בגרון, שאני מקריאה את הזה של חני. טוב, אני רואה שאתם מסמסים לנתיב שמגיע מיד אחריי, שזה לא יפה, שזה לא יפה, כי אני עדיין לא התקררה, אז בבקשה קצת כבוד למגישה. אני פה עד השעה 11, עוד שנייה אנחנו עם לאה, אני רק אקריא קצת הודעות. פנינה ובר, מאזינת הבית, שלום, מניה, מאחלת לכם אישור מבורך, פנינה ירמי, פתח תקווה. אכן, לעבור דירה מבחינתי זה להיוולד מחדש, למרות שחלפו 26 שנים מאז שעברנו לבית הנוכחי, עדיין הזיכרון קיים, אך הוא מתגבד, מתגמד מול כל הטוב שיש לנו פה. בוקר טוב, אני היקרה, משמח להזין לך במזל טוב. מה קורה עם נעמה טוחפלד? נעמה, החיים שלנו, נעמה, באמת. נעמה הייתה איתנו, אגב, לפני שבועיים על הקו, אני לא יודעת אם הייתם, אם האזנתם או לא. היית בעולים לירושלים? לא, לא הייתי בעולים לירושלים, הייתי בעולים לארגזים. כל השבוע אני הייתי בתוך ארגז. לאה איתנו?
בטח, תמיד.
איך המתנת ככה בשתיקה מאחורי הקלעים?
איזה סבלנות יש לי, את יודעת, הפתעתי את עצמי.
משהו.
אני מקשיבה ככה, אני חייבת לפנות למורה שלי מהיסודי, להגיד לה שאני מסוגלת, שאני יכולה.
כן, תראי איך, אפרופו, אני לא יודעת אם הקשבת בתחילת השיחה שדיברתי על סמינרים, אנחנו עדיין בסמינר, אנחנו עדיין בבית ספר, זה לא עוזב אותנו.
זה לא עוזב, אי אפשר להוציא את זה מאיתנו, אני מסכימה איתך לגמרי. כן. ונשאר שם לגמרי
מה שלומך, לאה?
בסדר, בסדר גמור. אני רואה שכולם כאילו חוגגים את סוף החופש, בסוף הזה, ואנשים שכחו שלי אין בנים. אני לא חוגגת שום סוף חופש.
נכון.
אצלי החופש הוא עוד חודש.
25 לשמיני פחות 5 זה עוד 20 יום שהם כמעט 3 שבועות. כן.
מדויק, הכי מדויק. אז אני אומרת, את יודעת, את מכירה את אלה שלי בערב פסח, הם כאילו מנקים מהר מהר את הבית, ואז משאירים להם את השבוע הזה,
אני שונאת אותם, כן.
כאילו של הוציא, זה, נכון, יש איזושהי סינה מאוד עמוקה,
זה ארגון, זה יכול להיות ארגון ברמה מסניעה, כן.
זה יכול להיות ארגון טרור, את מתכוונת.
אבל לאה, אני חייבת להגיד לך שאני כל שנה מחדש אומרת שאני אעשה את זה. וכן,
אין. אז כן מבטיחה לעצמך, אז בוא אני אתן לך טיפ, בסדר? תראי, מה שאני עושה למשל, אני עושה את זה רק בחופש הגדול.
מה זה אומר? כאילו ברעיון הכוונה היא להספיק לעשות את כל הזה של הבית ספר, לעשות את הספרים וזה וזה לפני, זה אני לא מספיקה, אבל עזבי, זה לא חשוב, זה שהילדים יעשו, אבל אני יוצאת לחופשה בסוף החופש, אחרי שכולם כבר עייפים, ואין להם כבר כוח, ונשאר השבוע האחרון הזה ש... שאת יודעת שכבר, אתה רק רוצה שזה ייגמר, כי זה השבוע האחרון.
לא, אבל את יוצאת כי זה יותר זול אז.
די, אני, אני, הוא לא צריך לה.
לא צריך לחשוף אותך.
לא לחשוף, אני אדם מאוד מאוד עשיר, ואני יכולה גם יותר.
והעשירים, אגב, נוהגים בחסכנות, לכן הם עשירים.
נכון, יש להם את הקשת מהקשת. בכל מקרה, אני אומרת שאת יודעת, כאילו, הסוף של החופש זה כמו השתי קילו האחרונים שצריך להוריד.
וואי, נכון, נכון.
זה כאילו, זה הסוף הזה שזה
אי אפשר. שלהי דקייטה, קשי, מקייטה, מה יש לדבר, נו?
ואפרופו חום, כן, בואי לא נדבר, גם זה קשור איכשהו לשלהי קייטה, אבל מה שאני מנסה לומר, זה שאני לוקחת את אותם ימים אחרונים, את אותם שתי קילו האחרונים שרוצים להוריד,
ועושה מהם שמחה.
ועושה מהם, זה החופש.
תקשיבי, את ממש
חכמה. נכון שאני חכמה?
ממש, ממש.
וככה אני גם נכנסת לחודש אלול, את יודעת, אצלי אלול זה לא רק... את יודעת, גם היום הולדת שלי וגם בראש השנה, כך שכאילו יש איזשהו סגירת מעגל כזאת מאוד נוחה לקחת את כל הימים האלה, את כל השנה, ולעשות איזשהו חשבון נפש כזה.
זהו, כשכולם כותבים פוסט סיכום שנה מעיק, את כותבת פוסט סיכום שנה מעיק פלוס פלוס יום הולדת מעיק?
כן.
יפה.
ובאמת גם השלב הזה שיום הולדת זה באמת מעיק. אני צריכה להתרגל לזה.
לאה, אני רוצה לנחם אותך שכעוברת דירה אני לא חושבת שאני אצא השנה לנופש, אני פתאום לוקחת המילים שלי חזרה שהסתלבטתי עלייך שזה יותר זול וזה לא יפה, אז אני בשידור מבקשת סליחה.
למה?
כי אומרים, פוגעים ברבים, מבקשים ברבים, זה צריך באותה מטבע.
זה לא פוגע וזה בסדר גמור, ואני ממליצה לך גם, אגב, את רוצה לצאת איתנו לחופש?
כן.
יש מקום.
מה הפרטים? טוב, נדבר אחר כך.
אז אוקיי, זה צימר נורא נורא גדול ועשיר ב...
לא, אבל זה גאוני, זה גאוני גם, כי באמת מה שקורה זה שכשמוצאים את הילדים בתחילת החופש, ברוך השם הזיכרון דל, ויומיים אחר כך הם לא זוכרים את ההטבה. וככה,
נכון,
הם, קודם
נכון.
כל יש ציפייה, כל החופש לקראת השמחה.
נכון.
ואז מגיעים לצימר והשמחה כמובן מתבררת כזה, אבל כאילו, עכשיו, יש לי רק שאלה בנושא הטכני הזה. אין בסה כזה לחזור מהחופש והתיקים והבלגן ישר ללימודים? את יודעת, יש כזה...
לא על הכל צריך לדבר.
אוקיי, סליחה.
לא כל דבר צריך להזכיר.
אני הגזמתי היום עם הפתיחות.
ממש הגזמת. למה לחשוב? עכשיו נהיה לי גירודים בראש, כל הגוף שלי מגרד. עזבי ספרים, עזבי עניינים.
זהו, אני אגיד לך מה הכי קרוב שלי לחופש נופש השנה, זה שהטכנאי אומר לי באוזניה עכשיו, אומר לי דקה לסיום. ומה מזכיר לי המילה דקה לסיום? מזכיר לי כזה צוות שתי דקות לנחיתה. זה כאילו הכי קרוב שכנראה נראה יהיה לי הקיץ לנופש.
מי חושב על נחיתה? את מדברת על נחיתה מהחופש?
לא, נחיתה במטוס, צוות שתי דקות. הנה, 30 שניות. לאה, הוא זורק אותנו. לאה, שיהיה חופש, נופש נעים, ואלו נעים, ויום הולדת נעים. אנחנו נדבר עד אז עוד 4 פעמים. תודה רבה לצוות האשכנזי והספרדי שלנו. אני הייתי עניה שוחד, זה היה כל כבודם. תודה רבה למנדי גרוזמן, לאבי שמה ולדרור רוטשטיינסקי. שיהיה לכם שבת שלום, נעימה ומופלאה. 11 שניות, בועטים בי. יאללה, שבת שלום.